נתחיל? טוב, אנחנו ממשיכים. בשבוע שעבר למדנו את התורה של הבעל שם טוב היה חי אלול, והיום אנחנו נלמד עוד תורה מאוד מעניינת של תלמיד אחר של של הרב המגיד, וזה רב זושה מאניפולי. על הפסוק שאנחנו נקרא בפרשה, בפרשת ניצבים, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. אז יש הרבה דיונים במפרשים מה זה לשוב עד השם. לרב צבי יהודה יש על זה מערכה ארוכה, על ההבדל בין לשוב עד השם לבין לשוב אל השם. אבל כבר אנחנו למדנו להכיר כאן בשיעור הזה את הקריאה החסידית, שהרבה פעמים קונספירטיבית, היא קוראת את הפסוק בצורה קצת כמו מעוותת אותו וקוראת אותו בצורה אחרת, שמה את הפסיקים במקומות אחרים, ואז יוצאת משמעות אחרת, שזה הרבה דוגמאות. כן, יש לזה הרבה דוגמאות על איך קוראים את הפסוקים בצורה אחרת, וגם כאן. ואז מה שאנחנו נלמד היום זה מתוך לוח שנקרא לוח היום-יום. אפשר להגיד שזה הספר הראשון שכתב או ערך הרבי מלובביץ', זה לוח שכתב אותו אדמו"ר הרייץ, חמיב של הרבי מלובביץ', ובלוח הזה יש בכל יום איזה הנהגה, איזה אמירה חסידית, מחולק לפי ימות השבוע, לפי השנה החסידית, מי יוטט כסלב עד יוטט כסלב. ומה שנקרא היום זה כל מה שמופיע בלוח הזה בעשרת ימי תשובה. בסדר? אלה התורות של עשרת ימי תשובה, על הפסוק של פרשת ניצבים שקראנו כרגע. אז אומנם כאן זה מופיע ברצף, אבל בלוח יום-יום זה בעצם מחולק לפי ימים. אז הסיפור הוא כזה. ביחידות הצמח צדק אצל רבנו הזקן, ביום שני של פרשת יצווה בשישי באלול תקוף סמך ד', סיפר לו רבנו, שבת פרשת כי תבוא תקוף כ"ח, אמר מורי ורבי תורה, בהתחלתה ושבת עד השם אלוהיך. הפסוק הזה, תביא לי רגע, זה ב... לי היה מונח שזה בניצבים, אבל זה בכי תבוא בכלל. זה נראה לי בכי תבוא בכלל. גם בניצבים יש... לא, זה בניצבים. לא, יש גם בבית חנן, אבל זה בניצבים. כן, בפרק למד, כן. זה פרשת התשובה. הפסוקים כאן, והכי יבואו לך כל הדברים האלה וכו', ושבת עד אדוני אליך ושמעת בקולו, ושב אדוני אליך את שבותיך ורחמיך, ושב וקיבצך. המילים ושב חוזרות על עצמן כאן הרבה מאוד, וזה מסתיים באומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. זה בפרשת ניצבים, אז זה נפש הפרשה לניצבים. אז הוא אמר ככה, הוא ביאר כי עבודת התשובה צריכה להיות עד אשר הוויה, כן, שהוא למעלה מהעולמות יהיה אלוהיך. אלוהים בגימטריה הטבע, בראשית ברא אלוהים, נקודה. זה היה כאילו העבור של הרב המגיד, איזו פצצה כזאת, דרמה. איך הוא קורא את הפסוק? ושבתה, תשובה, איך? עד שהוויה י' כו' יהיה אלוהיך. נתרגם את זה למילים שלנו, זה בעצם אומר שבכל, זה בעצם אומר שאנחנו משנים את הטבע שלנו. הטבע הרגיל של האדם שהוא קודם כל חושב על עצמו, ואחרי זה הוא חושב על הזולת, ואולי בסוף הוא חושב על הקדוש ברוך הוא. והמטרה היא לעבוד עבודה כזאת, היא שהטבע שלנו יהיה טבע יהודי. ובצורה טבעית, לא בצורה של התקפיה, לא בצורה של איזה משהו שאני עובד על עצמי, בצורה טבעית. בצורה טבעית אני אמשך, כמו אברהם אבינו, שבאופן טבעי הכליות שלו, לימדו אותו תורה, ושבת זה יהיה טבעי לי, ותפילין זה יהיה טבעי לי, ואהבת לרחק כמוך יהיה טבעי לי. זה נהיה פשוט טבע, טבע יהודי. עכשיו, זה נכון שיש לנו טבע יהודי לכולנו, ואנחנו ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, בסדר גמור, אבל יש לנו גם דברים שבהם אנחנו מרוחקים מהטבע, והמטרה של התשובה היא להפוך את כל מכלול המצוות לחלק מהטבע שלנו. הרגל נעשה טבע, נכון? כמו בצבא או משהו שמתאמנים ממש הרבה מאוד, בסוף זה נהיה טבע שני. אומרים לך יהלום יהלום פעל, אתה מיד יודע לאן לפרוק, לרדת, ימינה, ימינה, וכו', נכון? כמו תרגולות בשריון. זה צוות שריפה בית הנהג, אתה על אוטומט עושה את זה. זה נהיה טבע. אז המטרה היא שכל מכלול המצוות יהיו טבעיים לנו. לא בצורה חיצונית, לא בצורה של התקפיה, לא בצורה של קושי, אלא בצורה טבעית. זו דרישה מאוד גבוהה. כלומר, זאת תכלית התשובה. ושבתה עד שהוויה יהיה אלוהיך. י' כ' ו' יהיה אלוהיך. בכל צעד ושבתה. זו דרישה מאוד מאוד גבוהה. ולכן רב זושה, הרבי זושה, שהיה מאוד תמים, וגם מאוד ישיר. כן? כאילו, היה אומר על עצמו כל מיני דברים, שהוא לא פה והוא לא שם. אז זה ממשיך ואומר ככה, כל החברה הקדיש היו בהתעוררות גדולה מהתורה ההיא, מהדרישה, מהרף שהוצב. והרב הצדיק רבי משולם זושה מאניפולי אמר כי הוא אינו יכול להגיע למעלת תשובה כזאת. זה גדול עליו. ועל כן יחלק את התשובה לחלקים. נאכל את זה בביסים קטנים. בסדר? כי תשובה ראשי תיבות, תף, תמים תהיה עם השם אלוהיך, שין, שיביתי השם נגדי תמיד, וו, ואהבת לרעך כמוך, בית, בכל דרך דאהו, והי, יצא ללכת עם אלוהיך. שזה מוכר, החלוקה הזאת, ונדמה לי שגם הזכרנו אותה בשיעור הזה כמה פעמים. מה שלא מוכר זה הביאור שיש כאן, כן, שהאדמור הרשב באר כל אחד ואחד מהצעדים האלו. זה, יש כאילו, נכון, כמו 12 הצעדים, אז יש פה שיטת חמשת הצעדים לתשובה. חמשת הצעדים לתשובה, איך מגיעים לתשובה? זה המסלול, תלך בדרך הזאת, תאמין תהיה עם השם אלוהיך, שיבית השם נגדי תמיד, ואף דרך כמוך, וכל דרך הדאר, אז תלך עם אלוהיך, בסוף זה מגיע לתשובה. אבל זה עדיין גולמי מדי, אז אנחנו ננסה טיפה לפרט את זה ולפרק את זה, איך התשובה, עולם התשובה נבנה מהעניין הזה, ובסוף יש בחסידות מופיעה גם הקבלה של החמשת השלבים האלו לחמשת הזמנים, שאנחנו נמצאים בתוכם. יש משהו שמוכר לכולנו יותר, זה ארבעה זמנים. אריה שעה גמילו עירה, אריה ראשי תיבות, אלול ראש השנה, יום הכיפורים, שנה רבה. כאן זה חמישה זמנים, אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, שזה זמן בפני עצמו, יום כיפור וסוכות. מה? ככה מבארים, ראיתי ביאורים לתורה הזאת, וככה רוצים, כן, לדבר הזה, כן. בחסידות, בחב"ד בעיקר. החלוקה הזאת, שמעתי אותה בשם הרב גינסבורג. אנחנו ננסה להבין. הצעד הראשון בתשובה זה תמים. להיות תמים. תכף נקרא מה כתוב, בוא נראה רגע, נקרא. כשסיפר לי אדוני מורי את הנעל, סיים תיבת תשובה צרופה מחמש אותיות, אשר כל אות הוא דרך ואופן בעבודת התשובה, ובער בעריכות חמשת האופנים, וכולם באים מכוח אל הפועל על ידי עבודת התפילה. אז בואו נתחיל. תמים תהיה עם השם אלוהיך. כלומר, האמירה כאן היא שהתנועה הראשונה של תשובה מתחילה מתמימות. עכשיו, מה זה תמימות? אנחנו צריכים טיפה להבין, אבל עוד לפני כן, זה בעצם המילה תשובה, אם אתה פותח אותה, התו הראשון שאתה שומע, כמו במנגינה, התו, זה התו של התמימות. אנחנו פותחים את המילה הזאת ויש לנו תמימות. למה התמימות היא בעצם המבוא הראשון לתשובה? התמימות, בוא נלך קודם כל לתמימות של ילדים. תמימות של ילדים, הכוונה שהם כל הזמן מנסים. הם לא מתייאשים. יש להם איזו תמימות שזה יצליח וילך, נכון, ילדים יכולים לנסות משהו מאה פעם, כאילו, בכל אופן עוד פעם. כל יום קמים מחדש, הם רגע אחד בהם בוכים, דמעות שליש, שנייה אחר כך זה עובר להם לגמרי. כן, מבוגר, אם הוא בוכה, אז הוא כאילו בטראומה יום שלם, והוא עד שהוא משתושש. ילד בוכה, דקה אחר כך עובר לו, הוא ממשיך מההתחלה. כלומר, התכונה המרכזית של ילדים זה שהם מאמינים בכל רגע שאפשר להתחיל מההתחלה. והם לא זוכרים כל כך מה היה. אתמול, כאילו, מבוגר יכול לקום להגיד, וואי, איזה יום היה לי אתמול, וואי, מה היה היום, איך אני... ילד לא זוכר בכלל מה היה אתמול. מבחינתו זה כאילו עולם אחר לגמרי, הוא קם כל בוקר חדש, תראי, הוא לא זוכר גם מה היה לפני שעה לפעמים. לפני שעתיים, בגילי הגן, וזה, הוא חי את ההווה מאוד. ילד מאוד מאוד נוכח בו, כן.
אנחנו שואפים לדעת.
למה? אנחנו שואפים ליכולת הזאת. אנחנו לא נהיה כאלה אף פעם, כי אנחנו לא ילדים, ואנחנו כן שואפים ליכולת, כי היכולת הזאת היא בעצם היכולת שנותנת לנו אמון באפשרות לתקן ולהשתנות. אתה מבין? יש כל מיני משפטים שאומרים, אולי נגיד על זה עוד משהו בעקבות מה שרשי אומר, אבל כן, אין חכם כבעל ניסיון. נכון? יש משפט כזה? מה זה אומר המשפט הזה? אפשרות אחת להגיד, אין חכם כבעל ניסיון, בעל ניסיון, ואז הוא יודע להימנע מדברים ולתקן לאבא. אבל יש כאלה שאומרים, אין חכם כבעל ניסיון, הכוונה, כיוון שיש לנו ניסיון איתך, אז אנחנו יודעים שזה מה שיהיה, בסדר? הרי אני מכיר אותך ניצן, ואני יודע, יש לי את הניסיון וזה, אז זה כנראה, אתה מדבר, אבל זה מה שיהיה. כלומר, המילה אין חכם כבעל ניסיון היא בעצם, משפט שכופר ביכולת של התשובה. וזה מאוד מאוד נוכח אצל מבוגרים. צבירת הניסיון, צבירת הזיכרון, ממילא הניסיון לצפות את העתיד ולהגיד מה יהיה. וזה נועל את התשובה. רשי, על הפסוק תמיד תהיה עם השם אלוהיך, שלמדנו אותו כאן כמה פעמים, אומר, לא תחקור אחר העתידות, אלא יתהלך עמו בשלמות ותצפה לו. ולא תחקור אחר העתידות, ואז תהיה עמו ולחלקו. והסיבה שרשי אומר, יש שתי סיבות למה רשי אומר, למה לא כדאי לדעת את העתיד. סיבה שנייה כרגע לא נעסוק בה, אבל הסיבה הראשונה היא, כי ברגע שאדם יודע את העתיד, ונגיד שיש כאלה שיודעים להגיד מה יהיה, כל מיני מחשפים ומתקשרים וכו'. הם יודעים להגיד מה יהיה. אז זה נועל אותך. עכשיו אמרו לך מה יהיה, אז אתה נעול. בעוד שבאמת, לפי תורתנו הקדושה, אין דבר כזה מה יהיה. מה יהיה זה תלוי מה עכשיו. אם עכשיו אני אשתנה, אם עכשיו אני אקבל החלטות חדשות, אם אני עכשיו אני... אז הכל יכול להשתנות, אבל ברגע שאני יודע כבר מה יהיה, אני ננעל. זהו, זה המסלול. אז ידיעת העתיד פוגמת בחופש של ההווה לעשות תשובה. ובמובן הזה, זה מזכיר לנו ילדים. תמים תהיה עם השם אלוהיך. בתמימות, זה הצעד הראשון בתשובה, הוא צעד מאוד תמים, חודש אלול מזלו בתולה. שאנחנו בעצם אומרים, לא משנה מה עבר עלינו, מה זה, אנחנו יכולים להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה, נכון? השיר החביב הזה, ומתחילים מההווה. מתחילים מההווה. היום, אם בקולות ישמעו. מתחילים מההיום. אז אפשר ללכת אחורה, אפשר... אבל מתחילים קודם כל מההווה. אז כל המהלך של תשובה מתחיל, קודם כל, מאיזושהי תמימות, תמימות שהיא כפולה, האמת. גם תמימות ביכולת שלי להשתנות ולהשתפר, וגם תמימות שמאמינה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לי טוב. וזה הסיבה השנייה למה רשי אומר שאסור ללכת לגלות את העתידות, כי בעצם רשי שואל אותנו, תגיד, למה אתה רוצה לדעת מה יהיה? מה הסיבה? מה הקטע? תשובה, בוא נהיה ישרים. אתה אומר ככה, יש איזה אחד בשמיים שהוא נורא נורא חזק, קוראים לו אלוהים, והוא מחפש לדפוק אותי. אם אני יודע מה יהיה, אני אוכל כאילו לעקוף את הבעיות. זה... אז לכן אני... אומר רשי, אבל זה בדיוק הפוך. יש מישהו בשמיים שרוצה את טובתך, ולכן הוא מכין לך מסלול שיעביר אותך בכאלה מקומות שיכריחו אותך לגדול, והוא לא מבטר עליך. אז אם... ככה רשי אומר, אז תהיה אמו לחלקו. אם אתה באמת תמים באמונה שהקדוש ברוך הוא רוצה את טובתך, אתה לא תהרוס את המשחק, אתה לא תגלה מה הולך להיות, כי דווקא אם תעבור דרך המסלול הזה, תוכל להצליח. בסדר? הפסוק של חודש אלול, השם, צירוף שם הוויה שמאיר בחודש אלול, זה פסוק מפרשת בית חנן, שאומר אומר, אומר משה רבנו, הזכרנו את זה כאן, לא? הזכרנו את זה? ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, יראה את אדוני אלוהינו לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני אדוני אלוהינו כאשר ציוונו. וצדקה תהיה לנו כי, כן, המילים האלו, הסופי תיבות שלהם זה שם קודש, שם הוויה. צדקה היי תהיה היי לנו ו' וכי זה יוד. וזה הפסוק שמאיר בחודש אלול. אז אני חוזר רגע למילים שלנו. תחילת התשובה היא תמימות. היא תמימות. ותמימות כוללת את האמונה שאני יכול להשתנות, את האמונה הפשוטה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לי טוב, וגם כשקשה לי זה כי הוא רוצה שיהיה לי טוב, ואני אגדל ויצמח, לכן אני לא עסוק בלעקוף כל מיני דברים ולדעת מה יהיה כדי להתגונן, אלא אדרבה, אני אומר, הקדוש ברוך הוא הכין לי את המסלול הכי טוב, אני רוצה ללכת במסלול הזה, אני לא רוצה לדעת מה יהיה ולעקוף, אני רוצה להיות, אני רוצה לשחק את המשחק, כי אני מבין שאני רוצה להיות אימו לחלקו. אם הקדוש ברוך הוא מתחבא, זה כדי שאני אחפש אותו. שחק מחבואים. ולא כדי שאני אמציא את האפליקציה שמיד מגלה איפה הוא ואני ארוס את המשחק. אז זה הצעד הראשון בתשובה. תאמין שיכולים לתקן, וזה כמובן מתאים מאוד לחודש אלול, שהוא חודש של התחלה, וקבלים החלטות טובות, ומשתנים, ועושים תשובה וכו'. בואו נראה מה כתוב. עבודת התשובה הבאה על ידי התמימות. כמה בחינות ומדרגות בעניין התמימות, וביחסם אל התשובה העולה על כולן היא תמימות הלב. הנקרא ארנסקייט. ארנסקייט זה רצינות בעברית. כאמור באברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כאילו, מה הקדוש ברוך הוא משבח את אברהם? כל כך הרבה, אתם יודעים, כל כך הרבה אנשים מבטיחים לקדוש ברוך הוא כל מיני הבטחות כי הם רוצים לקבל ממנו משהו. בסדר? ורק אברהם, הקדוש ברוך הוא מצא אותו נאמן, שהוא מה שהוא אומר הוא מתכוון. אתם יודעים, זה נורא נורא קשה להיות אדם עשיר, לדוגמה. כי אתה לא יודע אם מי שחבר שלך הוא חבר שלך או חבר של הכסף שלך. אז מלא אנשים עשירים מתלוננים שאין להם חברים באמת. עד שהוא אומר, מצאתי מישהו שלבבו נאמן לפניי, שאני יודע שהוא איתי לא בגלל הכסף. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם כבודו, ולא הכסף ולא הזהב, אז הרבה אנשים רוצים להיות חברים שלו. נעשה איתו יחסים טובים כדי שאני אקבל. הקדוש ברוך הוא מזהה את המסחרה הזאת. ואצל אברהם, הוא מוצא שאברהם הוא רציני. בתמימות, הוא אומר, אני הולך על זה. אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אז תמימות היא רצינות, תמימות היא אמונה ביכול, כאילו לקבל את הדברים ברצינות, ללכת על זה ברצינות, ללכת על זה עד הסוף. כן. אחרי שאברהם עומד בניסיונות כבדים, משליחים אותו לאור כשדים, הוא הולך לארץ בלי שהקדוש ברוך הוא אומר לו בכלל לאן ללכת, אומר לו לך לך לאן, לך. אומר הקדוש ברוך הוא, בסוף יהיה בסדר, אל תדאג, אבל בינתיים אברהם שלם במזומן, ובינתיים כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הכל מתהפך. הוא אומר לו לך לך אל הארץ, איך שהוא מגיע לארץ, מה יש? רעב, הוא צריך לרדת מהארץ. הוא אומר לו, יהיה לך... הארץ תהיה שלך, בסוף הוא בא לקבור את שרה, הוא צריך לקנות את הקבר אפילו. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קורה הפוך, והוא בכל אופן עומד בניסיון. הוא נאמן, לבבו נאמן לפניו. אז זה טף, זה ביס. ביס של תמימות, אני חושב שמכון מאיר, אחד המקומות הנפלאים, שיש בהם הרבה תמימות, זה נפלא. אני לפחות לומד מזה הרבה. בעלי תשובה יש תמימות, זה זכות גדולה. לפני שנתיים בחדר אוכל איזה בחור, לא, נראה לי כבר לא פה, הוא עמד והודיע שהוא סידר השבוע את החדר שלו והוציא ספרים החוצה, ואז עבר מישהו ושאל אם זה הפקר. אז הוא אמר כן, אבל הוא אומר רק השבוע למדתי מה זה הפקר, אז אם הוא יכול להחזיר לי את הספרים. זה הודעה שאתה יכול לשמוע גם מכון מאיר. כן? לא היה לו נעים, הוא אמר כן, זה הפקר, לקחו לו. אז... טוב. שין. שיוויתי השם לנגדי תמיד. יש לזה סיפור על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, כשהוא היה בתחילת דרכו, היו קצת מתנגדים והיו לועגים לו. פעם אחת הוא הגיע לאיזה מקום והיה שם רב כלשהו. רב כזה ראש הקהל, לא רב. הוא אמר לו, נו, שמעתי עליך, שאומרים עליך שאתה יודע נסתרות וזה. אני רוצה לשאול לך שתי שאלות. שאלה אחת, מה קורה למי שאומר יעלה ויבוא ושוכח? שזו שאלה שכל אחד יודע את ההלכה שצריך לחזור. שאלה שנייה, על מה אני חושב עכשיו? אז אמר לו בעל שם, טוב תראה, את השאלה הראשונה, לא אני צריך ולא אתה צריך. אני לא צריך כי אני לא אשכח על הפעם הראשונה, ואתה לא צריך כי אם תשכח הפעם הראשונה, אתה תתפלל עוד פעם ותשכח גם הפעם השנייה. ולגבי השאלה השנייה שלך, אתה חושב על שיוויתי השם בנגדי תמיד. אז הוא אמר לו, לא נכון, אתה רואה? סתם אתה עובד על כולם, אני לא חושב על זה. אז אמר לו הבעל שם טוב, אבל איך יכול להיות יהודי? ועוד אדם, ראש קהל, קורא לעצמו רב, שלא חושב כל רגע על שיוויתי השם בנגדי תמיד. והאגדה החסידית מספרת שהם התפללו מנחה, היה ראש חודש. ואותו אחד, הבעל שם טוב אמר יעלה ויבוא, אותו אחד שכח בפעם הראשונה, חזר ושכח גם בפעם השנייה. שיוויתי השם ונגדי תמיד, זה, הרי הרב המגיד אמר שצריך לקיים ושבתה עד השם אלוהיך, נכון? עד השם אלוהיך, עד שהוויה הוא אלוהיך. אז לכאורה מה ההבדל בין זה לבין שיוויתי השם ונגדי תמיד? תראו מה הוא אומר. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוויה מורה על התאבות העולם והתאבות הנבראים, אשר התאבות הבריאה כולה וחיותה הוא בדרך אין ארוך מעין ליש, ועבודת התשובה באה על ידי זה. נסביר את זה במילים שלנו, למה זה השלב השני בתשובה, בסדר? מה שהרבה מגיד דיבר זה שאדם חי ככה, אבל זה איזושהי תובנה. מהי התובנה? יש בחסידות ופנימיות גם דברים של הבעל שם טוב, גם דברים של אדמור הזקן, תפיסה לגבי בריאת העולם. יש גישה שאומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני כך וכך שנים, ומאז העולם על האינרציה. הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, אבל העולם הוא כבר נברא פעם אחת. אבל הבעל שם טוב אומר שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם כל רגע מחדש. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם. דבר השם בורא את העולם כל רגע מחדש. מבינים? כל רגע הוא רוצה מחדש לברוא את העולם. כל שנייה יש רצון מחודש. וכשאדם שם את הדבר הזה מול העיניים, אז זה מעצים אצלו את היכולת, גם הוא, מה? להתחיל מחדש. כאילו, אם העולם כבר על אוטומט וזה, אז אני, טוב, אני פה חלק מאיזה משהו שרץ. אבל אם כל רגע הקדוש ברוך הוא הסתכל ואמר, אני רוצה לתת אותו חיים. אני בורא אותו מחדש. אני, כן, כל יום, בוא נגיד כל יום, בסדר, לפחות, כל יום, אנחנו אומרים את זה, המחדש בטובו בכל יום תמיד. זה משפט מלא סתירות. אם זה חדש, אז זה לא תמיד. נכון? לא, אצל הקדוש ברוך הוא, למרות שזה תמיד, זה חדש. כביכול כל בוקר הקדוש ברוך הוא מתלבט. מה אתם אומרים? נזריח להם את השמש או לא נזריח את השמש? יאללה, אני מזריח להם את השמש. יש! נץ, יום חדש, בריאה חדשה. תתחדש גם אתה. הנה, קמת בבוקר? זה לא שקמתי בבוקר כי נולדתי לפני 46 שנה, ומאז אני פשוט על אוטומט. הלב עובד. קמת בבוקר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ישב עליך בלילה והחליט שמגיע לך לקום בבוקר. אתה נושם נשימה, תגיד דבר ראשון, תודה, מודה אני לפניך, שחזרת בי נשמתי, בחבלה רבה אמונתך, ראשי תיבות באר, הלכת לישון, אמרת בידך, הפקיד רוחי, ראשי תיבות גם כן באר, כאן איזה באר עמוקה שאתה מעמיק בה, ולומד שהקדוש ברוך הוא נתן בך אמון מחודש. עכשיו אתם יודעים, כשנותנים בנו אמון זה נותן המון כוח. מישהו בא ואומר לך, תשמע, נכון, זה נותן המון כוח. פעם, לא יודע, פעם מישהו נתן לי, הייתי צריך איזה משהו, אמר לי, טוב, קח את הרכב, היה לו רכב כזה יוקרות. אמרתי לו, לא, קח, שתיות, אני אסתדר, קח. אתה אומר, איזה אמון, איזה... הייתי צעיר, הייתי... קח את הרכב, צעד, סומך עליך. אז הקדוש ברוך הוא כל יום מאמין בנו מחדש. שיוויתי השם ונגידי תמיד, זה לראות, בפי איך שהוא מבאר, לראות את הבריאה, לא בתור דבר על אוטומט, אלא בתור דבר שנברא כל יום מחדש, מתהווה כל רגע מחדש. זה משנה את התפיסה לחלוטין. זה מקביל למה? אמרנו? כן, אבל אמרנו מקביל לראש השנה. בעצם, מה קורה בראש השנה? שם זה עוד יותר בא לידי ביטוי, שנגיד שכל יום יש איזו התלבטות, ופעם בשנה הקדוש ברוך הוא עוצר ועושה איזה חשבון כולל, והוא מחליט לתת לעולם עוד חיים, חדשים, טריים. מאוצר החיים. משהו טרי, תשע"ט, מגיעה... אתה יכול לחשוב, כאילו פשוט הגיעה תורה, זה כמו כדורים בבאולינג. כאילו, זה נופל, 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 נופל. באולינג זה לא דוגמה טובה, לא יודע, יש כזה משחק עם כדורים שנופלים, תמציאו כזה משחק מהר. סנוקר, מה, לא יודע, נופל, נופל, הגיע תור הכדור הזה, אז הוא עכשיו תורו. כאילו, אז זה, לא, 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 תורת הזמן היהודית אומרת משהו אחר לגמרי, בערב ראש שנה, הקדוש ברוך הוא מוריד, לכן זה נקרא ראש השנה ולא תחילת השנה, כי הכל נמצא בראש. וניתנת התחדשות לכל השנה כולה. שיוויתי השם ונגדי תמיד. כן. כן, מצופה ממך, זה לא דבר מאוד מאוד מסובך, זה אפשרי. יש על זה הרבה מאוד תורות ועזרות, אמרנו... על היום בקולו תשמעו, בעבר למדנו את ברכת הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. סכבי בלשון חז"ל זה דווקא לב, ואז מי שנותן ללב שלנו בינה להבחין בין היום לבין אתמול. גם אם אתמול היה יום האפן, היום זה יום חדש. ואני יונק את האפשרות להתחדש מהעובדה שגם הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כן, ויש כאילו זמן חדש. זה היסוד של היכולת לחזור בתשובה, לשוב בתשובה. כי אני יכול להתחדש בכל יום מחדש. בסדר? טוב. אז זה כמובן מאוד מקביל לראש השנה. ראש שנה זה לא יום על אוטומט, זה יום שיורד בו או יורדת בו הערת, זה כמו, איך קוראים לזה? כשאתה מוריד איזה קובץ כזה, נכון? ויש כזה חץ שיורד, יורד קובץ. אז יורד, יורד זמן. עם הברכה שלו, עם המיוחדות שלו, עם המסוגלות שלו, יורד זמן, זמן חדש. זה לא על רגיל בכלל. זה משהו חדש. איך נקבל אותו, איך נחיה אותו, זה כבר תלוי כל אחד ברמת הקולטנים שפיתחנו. אבל זה זמן חדש. כן. אמרנו זה מקביל לאלול. ג' ואהבת לרעך כמוך. כמו שאמר, אשר תמיד לנגד עיניו עניין, לא, זה דילוג, כן, הבעיה שלא אמרו לא, כמו ש... לא, יש כאן שורה שנכנסה, תדלגו על זה. כמו שאמר רבנו הזקן, אשר זהו כלי לבאהבת את השם אלוהיך, ובאור במאמר כל שרוח הבריאות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו. בואו נבאר את זה, בסדר? יש כאן איזו שורה שנכנסה לו במקום. ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם, לפי הדברים האלו, למה זה קשור לתשובה? אז... אדמור הזקן אמר שהדרך ל... יש בסך הכל שלוש ואהבת בתורה. נעשה ככה, בסדר? ואהבתם את הגר, ואהבת את הגר, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוהיך. שזה... אדמור הזקן אומר שהדרך לואהבת את השם אלוהיך עובר הדרך ואהבת לרעך כמוך. למה? כי החוכמה, הצורת הביטוי לאהבה זה לאהוב מה שהאהוב אוהב. מכיוון שהאהוב, הקדוש ברוך הוא, את מי הוא הכי אוהב? את עם ישראל הוא הכי אוהב. אז כשאני אוהב את עם ישראל, אני בזה בעצם מגלה את אהבתי אליו. אתם יודעים שיש הלכה בהלכות כיבוד הורים. שאם אתה הולך לאיזה מקום, ושם במקום הזה מכירים את אבא שלך. אז אתה הולך לאיזה מוסך. המוסך לי כזה מכיר את אבא שלך, היה איתו, לא יודע איפה, במילואים. הוא מאוד מעריך. יש עניין, חובה להגיד למוסכניק, אני הבן של פלוני. לא רק כדי לקבל הנחה. כאילו, אתה מייקר את אבא שלך עכשיו. למה? כי כיוון שהמוסכניק אוהב את אבא שלך, אני אומר, אותך אני לא מכיר, אבל את אבא שלך אני מכיר, ובשבילו, לכבודו, אני אתן לך הנחה, אני אתן לך יחס וכו'. אז צריך להגיד, שמע, אני הבן של פלוני. כי ככה הוא יכול לגלות את האהבה, וזה כאילו כבוד, כבוד להורים, כבוד לאבא. אז... בסדר? אתם מאשרים את זה. מה?
זה מיוחד.
מה?
זה מיוחד.
כן. אז... לא, אני ראיתי גם שזה עובד, תדעו לכם. כן, לא, צריך הנחה, לא קומבינות. אני ראיתי את זה. אפילו כמה פעמים הייתי, שיחקתי אותה כאילו, לפני שלמדתי את זה, לא הייתי אומר, ואז תוך כדי הוא כן גילה, אז למה אתה אומר שאתה הבן של אבא שלך? מה? זה, זה, מה אתה זה? אבא שלך, זה, קדימה וכו', ונעשה בטח הנחה לכבוד אבא שלך, מה, אתה יודע כמה הוא עזר לי, אתה יודע כמה עזרתי, אתה יודע? אז כתחילה. מה גאווה? בסדר, מצוין, זה לא גאווה, לא גאווה לך, זה גאווה לאבא שלך, מצוין, תכבד אותו. אני הבן של, וואה, אבא שלך, אתה רציני. כן, נכון? אז ואהבת לרעך כמוך, זה הדרך לואהבת את השם. עכשיו, למה זה קשור לתשובה? קודם כל זה קשור לתשובה בגלל שברמה הפרקטית, הכי פרקטית, זה ברור לנו, לכל אחד מאיתנו, שעיקר העבודה שלנו בתיקון צריכה להיות בבן אדם לחברו. גם בגלל שהמשנה במסכת יומא אומרת, המשנה במסכת יומא אומרת את הדבר הבא. אתם איתי, כן? זה מעניין אתכם?
כן.
אופי. המשנה במסכת יומא אומרת, עבירות שבן אדם לחברו, עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ואז המשנה ממשיכה ואומרת, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אז זה נראה כאילו אותו דבר. יש כאלה שמבארים, שמה שבא רבי אלעזר בן עזריה להוסיף, זה שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר בכלל. לא בין אדם למקום, ולא בין אדם לחברו עד שירצה את חברו. כלומר, אם אדם פגע בחבר שלו ולא פייס אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני מעכב. גם אצלי, גם אני לא מכפר לך, עד שלא תתפייס איתו. כלומר, כל כך גדול ומכריע החלק של ואהבת לרעך כמוך, כלפי הקדוש ברוך הוא, יחסית קלנו לחזור בתשובה, כי אנחנו יודעים שהוא גם יסלח, וגם את הוידוי אנחנו אומרים בשקט, אשמנו, בגדנו, עקצנו, דברנו לשון הרע, היינו פה, היינו שם. ללכת לבקש סליחה מהחבר, ללכת לעמוד בפניו, להגיד לו, נראה לי שטעיתי או שפגעתי בך וזה, זה מבייש, זה הרבה יותר קשה, ואז מתחיל לצוף כל התירוצים בעולם, הוא לא נפגע, אם הוא נפגע זה בכלל בעיה שלו, הוא רגיש, מה כבר עשיתי לו, הוא גם עשה לי, מי בכלל חבר שלו, כאילו, מה זה, כל אלף אחד תירוצים, למה אני לא אמור לעמוד לבקש סליחה. אבל אם באמת רוצים לעבור דרך תשובה, אז זה עובר דרך בן אדם לחברו, פעם אחת, ופעם שנייה, זה הדרך להגיע לאהבת את השם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא רוצה לעבור, להגיע אליי, תעבור דרך הבנים שלי. וזה כמובן מאוד מתאים לעשרת ימי תשובה. מפני שבעשרת ימי תשובה אנחנו עובדים בלתקן, ועיקר מלאכת התיקון שלנו צריכה להיות במעגל החברתי. לשים לב, במי פגענו, למי לא שמנו לב, ממי אנחנו צריכים לבקש סליחה. אגב, הבן איש חי אומר, קודם כל לבדוק במשפחה, לא צריך ללכת רחוק, קודם כל. אשתך, הילדים, ההורים, זה הכי קרוב. אנשים חוזרים בתשובה כלפי כל העולם, ורק כלפי הקרובים אליהם הם שוכחים לבקש סליחה. תתחיל לבדוק קרוב מהבית. ועוד. אז הם מאוד מאוד מתאים לזה. וכאן הוא אומר, ממרה מאוד מאוד, מאוד משונה קצת. בסדר? אני רוצה רגע טיפה להתעכב. זה ממרה במסכת אבות. מה אומרת הממרה, ידידיה? כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. נכון? איך אתה מבין את הממרה הזאת? מה זה כפשוטה? יש לו מה רייטינג גבוה? הרבה לייקים בפייסבוק? מה יש לו? עושים לו הרבה ככה? הוא מתחנף לכולם? מה נקרא רוח הבריות נוחה ממנו? זה לא חנופה. זה לא אחד שמתחנף ונעשה שיחיו לו כפיים. איך, איך, איך? כלומר? הוא מביא איתו אווירה טובה, הוא מביא איתו אווירה נעימה, הוא מביא איתו אווירה של חיבור. כשמדברים עליו, לא טוב לדבר על אף אחד, עדיף לדבר אל, אבל יש איזה, זה נקרא קלה, קלה זה לא פסיק. תשמע, האדם הזה הוא אדם טוב. תדע לך, ולפעמים גם אדם מקבל ידיעות כאלה בלי שהוא יתכוון. בלי שהוא יתכוון, פתאום הוא... תשמע, הייתי באיזה מקום, ובדיוק הזכירו אותך, ו... בסדר, מישהו בא ואומר לך, אתה מקבל כל מיני ידיעות, דע לך, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להגיד לך שהוא מרוצה ממך. אז זה ממש דבר מאוד 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 משונה. הבית דין של האדם, מה שמגלה לנו אם אנחנו רצויים ואהובים בעיני הקדוש ברוך הוא כן או לא, זה מי? זה עם ישראל. זה עם ישראל, אני כל כך אוהב את הסיפור, אני מספר אותו לסוף פעמים נראה לי, אבל אני אוהב אותו. על נדמה לי רב נחום מצ'רנוביל שהיה מקבל קהל, אורי, בערב יום הכיפור היה מקבל קהל, פדיון נפש ותפילות, והמשמש אומר לו, הם כבר צוחקים, הם כבר מכירים את זה בעל פה, זה בסדר, שמשון ויובב, אבל גם אני מכיר את זה. זהו, זה מחזק אותי. אז, והמשמש אומר לו, רבי, תכף שקיעה, עוד לא טבלת במקווה. אומר לו, בסדר, בסדר, עוד מעט. מקבל עוד קהל, ואומר לו, רבי, שקיעה, מקווה, יום כיפור, יום כיפור, אתם יודעים, חלק מהדעות טבילה בערב יום כיפור, יש דעות שאומרות שזה מצווה מהתורה. לא פוסקים ככה להלכה, אבל יש, שזה חיוב. חיוב לטבול בערב יום כיפור, ויש אפילו מנהג של נשים אשכנזיות שטובלות גם רווקות. אתם מכירים את המנהג הזה? שגם נשים לא נשואות טובלות בערב יום כיפור. יש מנהג כזה, מופיע בספרים. לא נהגו אותו היום בגלל הפחד מהרפורמים וכל הדברים האלה ושזה, אבל היה מנהג כזה. אומר לו, רבי, מה קורה? הוא אומר לו, בסדר, בסדר. אז הוא מסתכל לבד, החלון רואה שבאמת עוד רגע השמש שוקעת, קם מהכיסא, רץ למטה לאיפה שכל הקהל נמצא, נכנס כזה בין כולם, עושה ככה ואומר, מקווה ישראל השם. טבל בעם ישראל. כל שרוח המקום נוחה ממנו, רוח הבריות נוחה ממנו, זה אומר שכן, אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב עליך? תקשיב ואומר עליך עם ישראל. תקשיב, מה הדיבור? זה האינדיקציה, זה נפלא. וזה כמובן מתאים לעשרת ימי תשובה, מפני שכשאנחנו מחפשים מה לעבוד ועל איך לעבוד, ומה יגרום הכי הרבה נחת לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר לך, תשמע, אני מוותר על, 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 על עוד איזה קשרות מעודרת שרצית לקבל על עצמך, או עוד כל מיני טריקים כאלה, תשקיע יותר בקשר עם הבנים שלי. כל אחד יודע, בתור הורים, אין נחת יותר גדולה להורים, אני אומר לכם, זה חד משמעית, אין נחת יותר גדולה להורים מלראות את הילדים שלהם עוזרים אחד לשני. בינם לבין עצמם. כאילו ברגע שהילדים שלנו באים לנו החופש, אמרו, אבא, אנחנו רוצים את האוטו לטיול אחים. אני אומר להם, מה איתי? אני גם רוצה. לא, 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 אנחנו נמצא אתכם. טיול אחים. רק האחים. קחו את האוטו, איזה כיף. תענוג. קוס, מה? בסוף לא יצא אל הפועל בגלל סיבות הסמכות, היה לנו אירוסין, לא, אבל... זה כיף, אתה אומר שהילדים שלך עוזרים אחד לשני, זה הכי משמח אותך. נכון? אתה מסכים איתי, ניצן? אתה יכול לדמיין את זה. אתה מבין אבל את הערך של הדבר הזה, למרות שזה... מה? אז זה ואהבת לרעך כמוך. יאללה. בית... בכל דרכיך דאהו. זה הכל התבלגן לי, כי אני הורדתי את זה מהספירת חב"ד באינטרנט, וזה כנראה העתיק הזה לא טוב, אז אני קורא את זה בצורה הנכונה. מה זה בכל דרכיך דאהו? עבודת התשובה בסיבת לב טוב, כן, השם ליבו בדעתו על כל הנעשה עמו מסביב לו, רואה אלוקות במוחש, וכמו שאמר אדמו"ר האמצעי, ביתרון הבעלי עסקים על היושבי אוהל, בעניין ראיית אלוקות במוחש, עבודת התשובה הבאה מראיית השגחה פרטית. כן, בכל דרכיך דאהו. הייתי קורא לזה רגישות גבוהה לנוכחות אלוקית. זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו במצוות, ברור. הוא מתגלה אלינו בתורה, ברור. שהוא מתגלה לנו בהיסטוריה, גם ברור. אבל כשאדם מאמן את עצמו לחפש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר שקורה לו. בנפילות, בעליות, באוטובוס שהוא איחר, בכל דבר הוא אומר, יש פה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. בזהירות, לא, כדי לא לצאת מדעתנו, כן? אבל באופן איזשהו, אדם מחפש את הקדוש ברוך הוא בכל דרכיו. הוא לא מחפש אותו, הוא לא תוחם את ההנהגה האלוקית רק לאיזה ריבוע דתי. הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא בכל הדרכים. וגם כשהוא מטייל, הוא מחפש, ככה הרב קוק מבאר, בכל דרך דאהו, זה בכל דרך שאתה עושה, תעבוד את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה מטייל, זה חלק מעבודת השם שלך, וכן על זה הדרך. הוא רואה אדם, כן, עבודת התשובה בסיבת לב טוב, השם ליבו ודעתו על כל הנעשה אימו מסביב לו. הוא רואה אלוקות במוחש. כמו שאמר אדמו"ר האמצעי בעיתון על הבעלי העסקים, בעלי העסקים על היושבי אוהל, בעניין ראיית אלוקות במוחש. אתה מדבר עם בעל עסק שיש לו עצמאי בדרך כלל. אומר לך, תשמע, אני רואה את ההשגחה כל יום. כל יום אני רואה איך הקדוש ברוך הוא שולח לי פרנסה. כל יום! אדם שכיר, אתה יודע, אני יושב כאן מלמד, בסוף החודש, מזכורת נכנסת, כאילו אין קשר במה שאני עושה לבין המזכורת, זה כאילו שני... אבל אדם שעובד, עוד עורך דין, עצמאי, אז הוא צריך לקבל תיקים. אם לא יבואו תיקים, אז לא יהיה לו עבודה. פתאום אין תיקים, פתאום מגיע איזה תיק גדול, ומסדר אותו, כל מיני בעל עסק, בעל חנות. הוא מרגיש כל יום את ההנהגה האלוקית במוחש. הרבה יותר מאשר שכיר. חקלאי, אם יורד גשם או לא, מה לזרוע? חקלאי, הרי ההתלבטות שלהם, גשם זה סיפור אחד, אבל מה לזרוע? מה יהיה הדבר הבא בעונה הבאה? עגבניות, פלפלים, קישואים, וזה, מה, לא ללכת. אז עצמאי הוא, כן, בעלי עסקים הרבה יותר מרגישים וחשים את ההנהגה האלוקית שפוגשת אותם כל יום. אז זה נקרא בכל דרך הדאהו. לחפש את הקדוש ברוך הוא בכל הדרכים. בכל הדרכים. בסדר? ממש ככה. כל דבר שקורה לך, אתה אומר, רגע, אולי יש כאן איזה רמז, איזה ניצוץ, איזה עניין שרומז לי. אני לא מחפש את הקדוש ברוך הוא רק באזורים הדתיים. אני מחפש אותו בעוד מקומות. זה מתאים ליום הכיפורים, כי שביום כיפור זה יום שבו אנחנו, זה היום היחיד בשנה בעצם שבו אנחנו במפגש מלא עם הקדוש ברוך הוא. לא חלקי, אלא אתם יודעים שיש מנהג בהלכה מופיע, יש כאלה שלא יוצאים בית הכנסת ביום כיפור. נמצאים כל הזמן, 24 שעות, בתוך איזו מציאות אלוקית. אז ביום כיפור זה במציאות מוגנת, סטרילית, זה כאילו... החוכמה היא לנסות להעתיק את זה, גם כשנגמר יום כיפור, לנסות לראות, לפגוש את הקדוש ברוך הוא בעוד מקומות, חוץ מהמקומות המובהקים שבהם הוא נוכח. בסדר? זה בכל דרכיך דאהו. עכשיו, כל דבר כזה זה צעד. תמימות זה צעד, שיוויתי השם זה צעד, אהבת רק כמוך זה צעד, בכל דרכיך זה צעד. בסוף המטרה היא להגיע לפסוק, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. והעניין האחרון זה, הצנע לכת עם אלוהיך. הצנע לכת עם אלוהיך, זהירות שלא תהיה שום בליטה. וכמאמר, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. ועניין הערמומיות שלא יהיה ניכר כלל. ידוע כמה מהחסידים הראשונים היו מסתירים עצמם, ואם התגלו היו מצטערים. וזו עבודת התשובה הבאה מעצני הלכת. בלי בליטות, בלי הבלטות, בלי שישימו אלי לב, בלי מחיאות כפיים. מה שאתה עושה, תעשה מנך עם עצמך. בדברים יש לך חומרות או כל מיני דברים, תצניע אותם מנך עם עצמך. כדי שלא, זה כאילו אתה, זה מין עבודת תשובה שהיא מאוד מאוד פונה כלפי השם יתברך, אני לא רוצה שישימו אלי לב, אני לא רוצה לבלוט, אני לא רוצה מחיאות כפיים, זה לא טוב, זה לא טוב, למה זה טוב? אם אתה רוצה לקלקל מישהו, אתה יודע מה תעשה? תן לו מחמאה. תן לו מחמאה, ככה אתה הורס אותו. אתה רוצה להרוס ילד, תן לו מחמאה. מה הכוון המחמאה? גאון, גאון, מוצרט יש לנו בבית, אמא, יש לנו איינשטיין, הרסת אותו. לעודד, כן, וואו, איזה יופי. אני רואה שמאוד מאוד התאמצת וגם הצלחת, מצוין, תמשיך ככה. כל הכבוד על המאמץ. אתה משבח משהו אמיתי. אבל מחמאה זה כאילו, אתה פשוט מנפח אותו וגורם לו לבלוט. הוא הולך, ואז הוא מרגיש, כן, אמרו לי בבית שאני... הוא מפחד בפעם הבאה לפספס, אם הוא לא יהיה מוצלח, אז בפעם הבאה הוא כבר לא יקבל את המחמאה. לעודד, להגיד למישהו עוד מאותו דבר, זה כן. התאמצת, הצלחת מעולה, עוד מהדבר הזה. תן לי עוד מהדבר הזה. כל הכבוד, לשבח ילד על המאמץ, לשבח ילד על מה שהוא עשה, זה מצוין. אבל לתת מחמאות בלי קשר, גאון שלי, אמא, חמוד שלי, אמא, סתם, אתה הורס את הבן אדם, אתה גורם לו להיות, אתה גורם לו להבליט את עצמו. הצנה הלכת עם אלוהיך בלי בליטות. כשאדם מתהלך צורה, צנוע, זה אפשר להגיד שזה קשור לסוכות, כי בעצם זה מה שקורה בסוכה. בסוכה קורה דרמה עצומה. מצד אחד זה קודש קודשים, סוכה זה, מה זה חזן, מדברים על הסוכה, ענני כבוד, אתה בתוך. מצד שני, לא קורה שם כלום בעצם. נכון? מה אתה עושה בסוכה? היינו חושבים שצריך בסוכה ללמוד תורה, ללמוד רק זוהר, לא לדבר, דיבורי חול, לא כלום. לא, אוכל בסוכה, וישן בסוכה, ומטייל בסוכה. כל מה שאתה עושה ברגיל, תעשה בסוכה. אז זה בכלל לא בולט. זה הסוד. איך אתה מתנהל? אף אחד לא רואה שיש כאן משהו, אבל באמת זה קודש קודשים. בלי בליטות, בלי שפיצים כאלה שכאילו באים להבליט אותך, בדרך כלל כשאתה בא לבלוט זה על חשבון מישהו. אז תראו איך רב זושה לקח את השאיפה הגדולה של הרב המגיד וצמצם אותה לביסים יחסית קטנים שניתנים לעיכול. אפשר ללכת איתם. כן, אתה אגיד משהו? לדעתי כן. כלומר, אתה מתחיל מתמימות. כדי לחזק את התמימות, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כל יום, ולכן גם אתה יכול להתחדש. זה מביא אותך מיד להיכנס ברצינות לעבודת הזולת, לחבר, לשים אליו לב. אחרי ששתי הדברים מנסים, אתה מנסה לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, ואחר, אחרי שעשית כל כך הרבה דברים, אולי קצת תפיחה על השכם, בלי בליטות. אני, הלוואי שאני אצא ידי חובתי ממה שאני צריך. ואז האדם זוכה לקיים את הפסוק, ושבתה עד שהוויה יהיה אלוהיך. ושמעתה בקולו, זה המקום לברך את כל תלמידי נפש הפרשה, בארץ ובחול, כן? בברכת שנה טובה מתוקה, תכתב ותחתם, ימלא השם ישאלות לבכם לטובה לעבודתו יתברך, שנזכה לפתיחת הלב, אמן ואמן, חזק וברוך.